התחלנו. טוב, אז התחלנו, נכון? אנחנו ביום שני, י"ד בסיוון, תשע"ו, אנחנו במקורות הראייה. אתמול למדנו מאותיות א' עד ח' כולל, היום אנחנו בשבועות ט', רק נזכיר שדיברנו על מידת הענווה כמידה שבאה מתוך ביטול האנוכיות הגשמית של האדם, גם ביטול האנוכיות הרוחנית של האדם, שנדמה לו שהוא כך ואחרת, הוא צריך כדי להגיע למידת ענווה אמיתית, צריך להשיג השגה ברורה. השגה ברורה זה אומר להשיג אמת. אמת אלוקית. אמת אלוקית יש רק אחת, למרות שיהיו רבים שינסו לומר שיש אמיתויות הרבה, אנחנו בוודאות מצד ההיגיון הפשוט יודעים שיש אמת אחת ושקרים הרבה. לא יכול להיות שתי אמיתויות לדבר אחד. יש דבר אחד שהוא פשוט והוא ברור, והשאר מסביב. אומר הרב באות ט', על המעשה מתייחס כאן לאותם אנשים שמסיבות כאלו או אחרות יש להם מה שנקרא עודף אנרגיה. נמצאים בפלוס, פלוס של מידת הגאווה. יש להם אנרגיה גאוותנית. הם מלאים, מלאים בגאווה. זה מה שמניע אותם, זה מה שמפעיל אותם. הם עושים הכל בעל מנת. על מנת שיקראו אותם בשם כבוד, על מנת שיכבדו אותם, על מנת ששמע מתנוסס בכל מקום, וכל פה בהם ידברו על מעלותיהם וענייניהם. הכל נעשה על מנת שהצד החיצוני, כמו שפעם למדנו על איש החוץ, כן? שכל מה שחשוב לו ומה שיאמרו בחוץ, זה מה שמפעיל אותו. הוא מלא, מלא בגאווה. ומלא, הגאווה הזאת, מה היא בשבילו? למה אדם כל כך זקוק?
זה החוצה.
למה? זה לא אופי
של טעות.
אבל למה? מאיפה זה נובע? כשאנחנו מדברים על דבר של טעות, כן, כשאנחנו מדברים על דבר של טעות, אנחנו צריכים להבין מאיפה זה בא. ברור לכל אדם בר דעת, שאם אדם יש לו כאב שיניים, הוא לא ישים טיפות עיניים. זה לא שייך. זה פשוט לא בעניין. כשאתה רוצה לטפל בבעיה, אתה צריך קודם כל למצוא את נקודת השורש של הבעיה. כי אחרת כל טיפול שאתה תעשה, הוא לא מועיל. זה סתם תחושת שקל. אתה אומר, כן, אני לוקח כדורים. זה לא לעניין. אז אתה תמשיך לכאוב ותמשיך לסבול, ואחר כך תתלונן שהכדורים לא עוזרים. אז מאיפה בא העניין הזה שאדם זקוק לגאווה, הוא מלא בגאווה? צריך לברר. מה השורש? למעשה צריך לדעת שבנפש האדם יש צרכים בסיסיים שבלעדיהם האדם לא יכול לפעול. הגזמתי. מתקשה לפעול. כל אדם באשר הוא זקוק לפרגון. זקוק. הפרגון יש לו מימד של תמיכה, מה שנקרא בגב. הוא מטפס ואתה תומך בו בגב. שאלה, איפה רמת הפרגון משפיעה על המשך המהלך בטיפוס? יש אדם שימשיך לטפס, גם אם אחרי 10 קילומטר מישהו אחד יגיד לו, תשמע, כל הכבוד. יש אחד שלא יטפס. הוא ידדה לו ככה מילימטרים, כי הוא צריך כל 5 מטר, שמישהו יגיד לו, נו, כל הכבוד לך, עשית 5 מטר. שני אנשים הללו שונים במהות. שניהם זקוקים לאמירה טובה. אדם הוא זקוק לאמירה טובה. תודה רבה, יפה מאוד, יישר כוח. כן, חזק וברוך, כל אחד כפי שהוא רגיל. אבל הוא צריך את זה, לא בשביל שזה מה שירמיע אותו. כן, אבל זה כן משפיע. אדם שזקוק כל הזמן, כל הזמן, כמעט בכל מהלך בחייו, הוא פועל על פי מה יאמרו, מוכר המשך, זה הוא מתמלא ברצון של פיצוי. הוא מפצה את עצמו על ידי הצורך הזה. כלומר, ככל שהוא מתגאה יותר במעשיו, הוא מפצה את עצמו על נקודה שחסרה לו. עכשיו, כשאני נותן פיצוי, אנחנו מכירים את זה. פיצוי, בדרך כלל, לא פותר את העניין. לא פותר. הוא נותן סוג של מענה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם ניקח את זה בעניין של הגוף, אדם, לא עלינו, לא עליכם, שנפגע בתאונת דרכים, ונפגע בגופו איבר כזה או אחר, יקבל פיצוי מחברת הביטוח. אבל האיבר הזה יישאר פגוע כל ימי חייו. זאת אומרת, פיצוי זה לא פותר את העניין, הוא לא מחזיר את המציאות למצב הקודם, אלא הוא נותן איזה מין סוג של תחבושת, להקהות את הכאב, להקהות את החסד. כלומר, כאשר הנפש של האדם מפצה את עצמה על נזקי השפלות, אמרנו שהשפלות יש שני פנים. יש פן אחד שאתה משפיל במרכאות את עצמך, כלומר אתה מה שמכנים בחסידות ביטול, כן? אתה מתבונן בגדלות השם, אתה מתפלל, עומד ומתבונן באינסופיותו של הקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש, איך אומרים, גרגי רווק. זו תחושה קשה, היא לא פשוטה. פה צריך משהו שייתן לך כוח להמשיך ולהתמודד, ראינו את זה באותיות הקודמות, מ-א' עד ח'. כלומר, למעשה הפיצוי שבא ומכסה, מסייע, תומך, חובש קצת את התחושה הזו, היא אמורה להיות גאווה, במילון מסוים. כן? יש שפלות של האדם שהוא לא מכיר בערך עצמו. אם הוא לא מכיר בערך עצמו, הוא זקוק לגאווה על דברים חיצוניים כדי שהוא יהיה בעל ערך. בפי אחרים, כי בעיני עצמו הוא איבד את הערך של עצמו. אם אלא, במצב הזה אפשר ואפשר להשתמש, ותכף נראה במה מציע הרב להשתמש במקום הזה שהאדם נמצא בעבודה למידת הענווה, הוא מגיע לשלב הזה שמצד אחד הביטול, השפלות של האדם, השפלות החיובית. בהיבט של האמת, אנחנו לא מדברים פה על מבטים שהם שקריים. כן, אני לא יודע, אתם, מי ששמע, לא שמע, אני ביום שישי דיברתי בערוץ מורשת. בשיחה עם ידידי התנעמי, ודיברנו על נושא של המתעוננים. על פניו, המתעוננים, תורה מעידה של דבר חמור יותר, דבר רע, איך אפשר להתעונן, איך אפשר לבקש בשר, אני לא אחזור על כל השיחה שם. אבל העיקרון המנחה הוא, זה תלוי בנקודת המבט. נכון שהתורה קובעת באופן ברור שדבר הזה היה חמור לאין ערוך, דרישת הבשר הייתה נוראית. אבל מאיפה היא באה? מה שורש הדרישה של הבשר? אז מי שמסתכל על הפשט, אומר, באמת, על הפנים, חלק גדול, מדבר כזה, דור גדול, איך ירדו לרמת אכילת בשר, רוצים סטייקים, רוצים על האלה שרוצים אנטריקוטים, לא יודע מה, כן, זה העניין של האנשים הללו. היה
שהצטרפו.
אז אני אומר, אפשר להתבונן את זה בצורה קשה, והתורה באמת מדברת על זה וחזר דברים על זה באופן הקשה. כי אם אנחנו מבינים שמטרתם הייתה לעיסת הבשר, כן, אז זה באמת נורא והיום. זכור את זה כפיות טובה, כל מה שרק אפשר לומר, אפשר להגיד לדבר הזה. אבל, אם אנחנו מבוננים בעין אחרת, עין אחרת, אומרת רגע, רבותיי, זה אני לא אמרתי בשידור שם, חשבתי לומר ולא אמרתי. תראו, אדם שכל מה שיש לו, החל מאוכל ושתייה ובגנים, כל מה שהוא נצרך להם בחייו, הוא מקבל על ידי חסד.
לא יערכים.
זה לא רק שהוא מאבד את הערך, אלא גם הוא לא רוצה. הוא מתחיל להימאס, התחושה של החידלון, התחושה של השפלות, שאני לא מסוגל לעשות שום דבר בעצמי. לא יכול, אי אפשר לחיות עם זה. הזוהר הקדוש קורא לזה נהמה בחיסופה, זה לחם של בושה. אדם מקבל כל הזמן, מקבל, 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 ולא עושה שום דבר בשביל לקבל. זה דבר נוראי. בנפש האדם זה זעזוע. אז גם אם האדם זקוק לזה בתור עזרה זמנית, כן, יש לו משבר, יש לו צרה, עוזרים לו, בסדר, אבל זה נגמר, והוא חוזר להשיג בכוחות עצמו. אותם אנשי המדבר, דור המדבר, המהולל, הגדול הזה, שאמר לא מזמן נעשה ונשמע, מוצא את עצמו מוקף כבר שנה שנייה, בלי לטרוח מקבל הכל. הכל, לא תורך על שום דבר. התחושה הזו שבאה לשיא במן, גורמת לכאב עצום בנפש. ולכן הם מתאבים. אנחנו רוצים בשר, כן, רוצים לשחוט, רוצים להמליח, רוצים להכשיר, רוצים לצלות, רוצים לבשל, רוצים לעשות את זה בידיים. אז מתחיל מתלונן. כלומר, הרעיון שהמתאוננים, כן, אפשר לבאר אותו בצורה אחרת לגמרי. נו, אז איך התורה מסבירה את זה ככה? בכל זאת, נו, מה אתה בא עכשיו לתת פירוש של כן, כן, ואני אסביר לכם בפשוטו, נכון. אלא שיש שני מהלכים, שכמו שראינו פה במידת הענווה. יש מידת השפלות, הביטול של האדם כלפי קודש הבריחו, זה אחד, וזו שפלות חיונית, יש שפלות שלילית. אני לא שווה שום דבר. כאשר המתאבים רוצים בשר מצד זה שהם תורכים בו, עניינם אחר לגמרי. כל דבר, ולמדנו על זה, לא זוכר באיזה הקשר, דיברנו על זה בכלל. כאשר אדם אוכל מאכל כלשהו, הוא הופך להיות חלק מגופו. כלומר, אני מעלה אותו במדרגת המציאות.
קוראים הבעיות שנושפים
בעצם. כן, לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר. אבל כשאני אוכל פירות, ירקות, אם אני צמחוני, עד לפני רגע זה היה בורא פרי האדמה, זה היה לי מין סוג של צמח. עכשיו, הרגע שהופך להיות טעים בגופי, הוא הופך להיות חלק מאדם. האדם הוא מדרגה גבוהה מהצמח. זאת אומרת, אותו דבר בבשר, אני רוצה לאכול בשר. אבל המדרגה שבעלי החיים היא בעל חי, ועכשיו הופך להיות אדם. כלומר, רצו לעסוק בתיקון, רצו לעסוק במעשה. זה שהתורה, למה התורה בוערת בהם? כי אני לא יודע מה היה, לא הדבר הזה. כלומר, אם באמת זו הייתה כוונתם לתקן, לרומם, לעלות, אז היה מצוין, התורה הזו כזו ברוך הוא היה אומר, כן, בני ישראל דורשים, באופי, תן להם שלב. אבל לא, זה לא היה רעיון. האחרון היה לאכול בשר בשביל בשר. זה לא טוב. כלומר, המתאבים טעו בתפיסה, בגישה אל הרעיון, הרעיון מצד עצמו, הטענה מצד עצמה, יש לה מקום.
הסיבה היא לה.
יש לה מקום. כלומר, אנחנו צריכים להסתכל על הדברים כשאנחנו מדברים פה על מידת הענווה, באופן שהוא, במשקפיים הנכונות. נכון, צריך להגיע לשפלות. צריך להגיע לשפלות מול האין סוף, ברוך הוא, כי זו האמת. זה קשה לבין אדם להודות שמול הקדוש ברוך הוא גרגר אבק. איך אומרים? יש לו ערך לא פחות ממך. וזה, איך אומרים? איך תגיד לאדם שהוא גרגר אבק? או-הו, זה מצב מסוכן בנפש. אז אם הוא זקוק לגאווה, הוא זקוק לתגובות מבחוץ, כדי לנוע, כדי לפעול, מצבו חמור. אבל זה בא על פיצוי. זה בא כדי לחסות על מערומי הביזיון. האדם לא מסוגל להכיר בשפלותו, האדם לא מסוגל להכיר במעמדו האמיתי, עם כל פועלו הגדול, הנכבד, העצום, ויש. אבל נראה את הדברים בתוך דברי הרב. מהזמן שסובלים בו ממחשבות והרגשות של גסות הרוח, לוקחים כוח לנצח כל המידות הרעות שמיסוד השפלות, וניתן ברק חיים לשכל הטהור המזוקק, ומחברים אחר כך את מידת הענווה והשפלות וכל מעלותיה עם אותם היתרונות שנלקחו מתמצית הטוב שבתומעת הגאווה. זה מושג מעניין שהרב פה מעמיד אותנו, תומעת הגאווה. אמרנו פעם שמושגים של טהור וטמא, כן, אנחנו מבינים. כן? יש מושג אחד שאנחנו מתקשים למצוא את המקביל. אמרנו, טמא טהור, כן? קודש חול. זה נכון, קודש חול? כבר מה עומד במקביל לקדושה? מי הכלום ריבה? תומה. זה לא נכון. זה לא נכון. מי תומה מה יש? טהרה. זה לא נכון. כלומר, יש מושגים שאנחנו צריכים להבין שהתפיסה שלנו המהירה, המקטרגת, היא מטעה. אין משהו שהוא מקביל לקדושה. ולכן משתמשים בחסידות הפך הקדושה. אתה לא יכול להגדיר, כי אתה לא יודע להגדיר קדושה. מהי משמעות הקדושה? כל דבר שאני יכול להגדיר אותו, אני יכול למצוא לה את ההיפוך. אבל כל דבר שאני יכול להגדיר אותו, מה ההיפוך הוא? אני לא יודע. לכן אומר הרב, כאשר יש לאדם, כמו שאמרנו בתחילת השיר, רגעים זמנים בחיים, שהוא סובל. סובל! כלומר הוא סובל מעודף של גאווה. יש לו גאווה...
יתר.
אין לו אוברדרפט, אין לו מינוס, יש לו פלוס. גאווה פלוס. עכשיו, אני יכול להישאר עם זה וליהנות מזה. אבל מצד שני, אני יכול לנצל את העודף הזה כדי להתמודד, להילחם, להיאבק במצבים השליליים של התבוננות של האדם בתוך עצמו על מסכנותו, אומללותו. על כמה שהוא לא בסדר, אוי ואבוי, דיכאוניותו. לקחת את העודף גאווה הזו ולהשתמש בה. למה? משום שאז היא מהווה עבורו פיצוי. אני לא שום דבר, אני לא כלומיק, אלא יש בי זה וכך, ואמרו עליי וכן וכו' וכו'. זה אמור לסייע לו לקזז את העודף ולהגיע בחזרה לאיזון הנכון. איזון נכון. כן, צריך פרגון. כן, אדם זקוק לשמינית שבשמינית. כן, של גאווה. כן, מה לעשות? אנחנו כאלה, בני אדם. אבל לא לעבור את השמינית שבשמינית. כלומר, כשאתה עובר את השמינית שבשמינית שבגאווה, אתה צריך לקזז. איך תקזז? מיד, תסתכל על שפלותך. תראה איך שחז"ל אומרים. יתוש קדם אותך. כלומר, לפי סדר הבריאה, אתה עומד בתור. יש יתוש קטנצ'י כזה. עוקץ, מוטץ דם, כן? והוא היה לפניך. זאת אומרת, יש סדר חשיבות. וכל הקודם חשוב מחברו. אני נהוג בעולם, לא? אני קודם לך, אני חשוב ממך. הוא חשוב ממך. אל תתאפס. כלומר, אותם רגעים שבהם האדם נלחם בגאווה המתווספת ממה שבאמת צריך, למרות שזה קשה, אדם סובל מעודף גאווה, יש בזה גם טוב. מה הטוב אומר הרב? וניתן ברק חיים לשכל הטהור המזוקק. כלומר, באותה תנועת התעוררות של חיים. שבה עולה, מתקוממת, מתמודדת, נלחמת, כתוצאה מאותם הרגעים של הגאווה המתווספת, אפשר להשתמש באותם כוחות גאווה, אני מסוגל, אני יכול, כן, זה הגאווה הגדולה. אבל תיקח את זה לאן, תפתח, תלמד, תתקדם בכוחות הללו, שבאים מבינים בדברים הנכונים. כלומר, אף פי שהגאווה המתווספת היא שלילית, אפשר לנצל אותה, אם אני מכוון אותה למטרה הנכונה, אז זה יניע אותי. למקומות הנכונים. ומחברים אחר כך את מידת הענווה והשפלות וכל מעלותיה עם אותם היתרונות שנלקחו מתמצית הטוב שבתאומת הגאווה. כלומר, אחרי שאני משתמש, שאני משתמש בגאווה הזו ומשמעויותיה ואני מאזן את הנפש, הרי הגאווה לא תופסת את מקומה כשלטת, כמובילה את תוכיותו של האדם. אלא היא מתעוררת לחיים מלאים של פעולות הנובעות מהתבוננות הבאה משפלות אמיתית לענבה. כלומר, במילים אחרות, אם אני בא ואומר המקבילה המנוגדת למידת הענבה היא גאווה, נכון? יש גאווה, יש ענבה. אנחנו עד היום חשבנו שהם סותרים זה את זה. גאווה סותרת ענווה. אומר הרב, נכון, זה אמת, אם סותרים, אם הגאווה באה ממבט שלילי, אם הגאווה משמשת כקטליזטור, כדוחף, כמנוף, לשכלל, לייעל, להעמיק, להשריש במידת הענווה, אז הגאווה היא דבר ברוך. אם אני משתמש בה כדי להגיע לענווה. דבר ברור. כלומר, אני מנצל את הכוחות הפועלים המפעילים את האדם על ידי הגאווה, אין מידת הענווה. אז הרווח הוא לא נקי. כי מה קורה? זה כמו משקל. ברגע משהו עולה, אני מיד מאזן. מה קורה כאשר יש לי ענווה גדולה? צריך לאזן. מה אתה אומר?
זה טוב, מה?
דרכתי קודם, לא? צריך לאזן או לא?
תלוי בגלל הרמה.
תלוי, כן.
תראית משה, אחי.
כן, כן, משה היה ענב, כל האדם אשר על פני האדמה. אבל משה גם ידע לכרות. כלומר, צריך לדעת לאזן. צריך לדעת לחיות באיזונים נכונים. והאיזונים הנכונים אף פעם לא יכולים להיות בקצוות. יש דברים שהם ברירה, אתה חייב, לא תרצח. אתה לא יכול להגיד אני באמצע, אני רוצה אחרי שתיים שבוע, לא, אי אפשר. יש דברים שלא שייך בהם איזון. אבל בכוחות הנפש, אתה צריך להיות מאוזן. כי אם אנחנו סוטים מן האיזון, אנחנו באותו רגע מאבדים את היכולת לשלוט על עצמנו. וכוחות הנפש שולטים בנו, הם מובילים אותנו. בסדר? אתם מכירים, דיברנו על זה פעם כבדיחה, נחזור על זה כי זה קשור למידת הענווה, אותו בחור כבר מבוגר, יושב בישיבה, ולא מציג זיבור. כל פעם, ואם לא, לא, חוזר, זה לא מתאים, זה לא ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, כל אחד מוצא בפגם אחר. חבריו כבר ראו שזו כבר מחלה, יש פה בעיה, בעיה נפשית. כן, ואדם קורא, הוא משתגר פה, היה עוד אחד. כולם, אי אפשר. פנו למשגיח, הוא לראות שהישיבה בולה רבנו, תשמע, יש לנו פה בחור חולה, חולה בנפש. כל הזמן עושים בשילוחים, אף אחד לא מתאימה, זה משהו לא בסדר. ואדם לא בסדר. קרא לו, אמר לו, תשמע, מה קורה? אמר לו, תראה. אין, אני לא... אף אחד לא מתאימה. אמר לו, תראה. אתה עכשיו מפה נוסע, בוקר פרט הציוד, שעונה אחותך, אני, לישיבה אחרת, אתה שם לומד, תגיד להם, אתה צריך ללמוד שם שנתיים או שנה, זמן כתוב, לא משנה, מסילת ישרים. עד שתהיה בקיא במסילת ישרים, שם יש הדרכה טובה, ידריכו. טוב, בחור לוקח את הציוד שלו, עובר לישיבה אחרת, בא לשם, מקבלים אותו, מתחיל ללמוד. עובר הזמן הקצור, זמן ארוך, חוזר לישיבה, נו, שואל אותו, נו, איך, שואל אותו, כן, בקיא, זה לא משהו, יודע, טוב, נו, אז הוא עובד המדרש, חוזר, נו, חכים שבוע, שבועיים בהתאקלמות, ומציעים לו שילך. טוב, הוא בא, יוצא, חוזר, אומר, לא מתאימה. אופה, מה זה? הניתוח לא הצליח. חזר בחזרה, קראו לו בחזרה לראש הישיבה. אמר, מה קרה? תראה, אני אגיד לך את האמת. לפני זה, שלא הייתי כזה ענב, אז עכשיו שאני כזה ענב, היא לא מתאימה. כן, כלומר, יש גם ענבה מזויבת. צריך איזון, לדעת, להכיר. ממילא, אומר הרב, שזה גורם לאדם סבל. אדם אמיתי סובל מעודפים. כמה אנשים עמלים, משלמים ממון רב, מרעיבים את עצמם, עושים כל מיני דברים על מנת להורים משקל עודף. ובאופן קיצוני אפילו עושים ניתוח קיצור קיבה. כמה אדם משקיע בדבר הזה, בעודף הזה. ואדם שוכח לבדוק את הבעיה היותר גדולה, היותר קשה, היותר עמוקה, היותר חולה. העודפים המיותרים בנפש, העודפים הפוגעים בו, העודפים המשפילים אותו בעיני אחרים. כי יכול להיות אדם גדול ככל שיהיה, הוא מתפרץ ברגעי כעס ובסכנה לעמוד לידו. איזו שפלות, איך מסתכלים עליו, איפה הוא, מה זה כל דיבורי הרוממות שיוצאות מגרונו. אדם שידבר על היושרה והיושר ואחר כך יתברר שהוא לא בדיוק. איזו השפלה. אדם צריך להגיע למצב שכוחותיו מאוזנים. הוא צריך לעשות בדיקה כל הזמן איפה הוא בעודף. בכוחות הנפש השליליים. גם בכוחות הנפש החיוביים אדם צריך לבדוק את עצמו. האם זה באמת חיובי מה שהוא עושה? האם זה נכון? כלומר, אדם לא יכול לשקוט על שמריו. כי אתם יודעים מה קורה לשמרים שמניחים אותם לשקוט? מה קורה לבטל? הוא מתנפח. אי אפשר. אם האדם לא עובד ובודק את כוחותיו הנפשיים כל הזמן, הוא נהיה חולה. חולה, ממש. והסכנה הכי גדולה כשהוא מתעלם ממה? ממחלתו. זה הדבר הכי גדול. כי זה ילך ויגדל. ילך ויחמיר. לכן אומר הרב, להידבק הרבה בענווה. וכשיבוא לו רעיון של גאווה, או הרגשה גאוותנית, ייקח את תמצית הטוב שלה, שימו לב, של הגאווה, לגבורה של קדושה. והפסולת ישליך בבחילה, ואז יוסיף ענווה על ענווה, ויהיה תמיד בשמחה וטוב לב משתה תמיד, שמן הכל מקבל תמצית עדינה המתמצה מעומק המידות, דוגמה שחיטת ענבים, להיות ליין ישמח לבב אנוש. מה אומר הרב שהעיקר באמת היא הענבה. צריך לדעת, שורש כל המידות הרעות שבאדם, מה המקור שלה?
גאווה.
המעיין, המרעיל את הנפש, כולה, זה מידת הגאווה. שורש כל המידות הרעות. אדם בגלל גאווה יכול לשקר, לרמות, להכות, אפילו לרצות. כל המידות הרעות יונקות ממנה. לכן, גם אם עולות לאדם בזמנים כאלה או בזמנים אחרים, במציאות כזו, במציאות אחרת, עולות בידי המחשבות שלו, בדעתו, נקודות, מחשבות של גאווה, אז מה הוא יעשה איתו? הרי בעצם הרעיון, אפשר להגיד, איש, זה גאווה, זה מגיעים, כן? אומר רב לא, תשתמש בהם, מה לעשות? תייצר את האישיות שלך. אל תיתן להם כמו שהם נשארו. תייצב את עצמך, קבל מהם את התמצית, תסחט את התמצית, תוכו אכל קליפתו זרף. והפסולת ישליך במחילה. כלומר, אמנם אני משתמש בגאווה מסוימת, אבל אני יודע שמה? שיש לי בחילה מזה. יש פה משהו נלווה, כמו גלולה מרה. שאין לי ברירה, אני משתמש בה, אבל זה מר, זה לא טעים לי. לא רוצה אותה. מעדיף שלא להשתמש בה. שלא להצטרך. ואז תוסיף הנבא. כאשר אדם יודע לקבל מן הגאווה את החיזוק לטוב, אז הנבא מתחזקת. ויהיה תמיד בשמחה. למה זה פלא גדול, רבותיי? בואו ננסה, אולי מישהו פה קולט מדוע בשלב הזה שאני לוקח מידה שלילית, סוחט ממנה את הטוב ומשליך את הקליפה, את הפסולת. מה? מאיפה נאמר את השמחה עכשיו? כן.
מההצלחה להפריד.
מההצלחה להפריד, אוקיי, עוד?
מהתוצר שבסוף.
מהתוצר הסופי.
רק הדבר הנכון.
אוקיי, עוד? עוד רעיון?
תיקון למידה.
איך?
תיקון למידה.
מה עושה אדם כשהוא נפגש עם דבר רע? בדרך כלל.
לא טוב.
הוא נרתק.
זה מה שמתקן.
כן, הוא נרתק. כלומר, למעשה, האדם שנרתע ממפגש עם הרע, אני מדבר במידות, כן? לא בסכנת נפשות, זה אדם חייב להירתע. במידות, כשאדם נתקל פתאום ברע, יש רע, הוא נבהל, נרתע. מה קורה?
נרתע.
מה? במידים אחרות, הוא פוחד מן הרע, הוא חי בפחד. האדם שחי בפחד, הוא כל הזמן מה?
נזהר.
מה מצבו הנפשי? מתח.
לא.
מתח. הוא לא שמח. הוא לא יכול להיות שמח, הוא כל הזמן עצוב, הוא כל הזמן במתח, כל הזמן חי לפחדים, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, זה ככה, זה, הוא לא עושה כלום, הוא כל הזמן בורח. הוא לא יכול לשמוח. הוא אומר הרב, מי שיכול ומגיע למצב הזה שהוא ממצא את הטוב מתוך הרע, יכול לשמוח. הוא לא פוחד מן הרע. הוא יודע להפריד. טוב, נו, בדרך כלל אני נושא הצבעה, מי פה חושב שהוא יודע להפריד בין כוחות הטוב לרע, ברע? לא לענות. זו משימה קשה, לא כל אחד יכול, אז הרבה נרתעים. אבל מה שכן אפשר לעשות, זה לדעת שמלחם נמצא דבר רע. קודם כל תסמן, תסמן את הגאווה, שתדע שזו מידה רעה. תבחל בשביל לך בחילה, שיבוא לך תחושת כבס. אתה לא רוצה את זה. אם אתה לא יודע להפריד, לפחות תכיר שהיא רעה חולה. תכיר בזה, תודה בזה. אתה תירתע ממנה כי היא רעה. לפחות את המינימום. ולא להגיד, טוב, יאללה, שיהיה, שיכנס למחסן. כי אם נכנסת למחסן כפי שהיא, היא מזיקה. אחרי המשיך הרב, הוא אומר, בטוב לב, משתה תמיד. כמו אדם שנמצא כל הזמן במשתה. מה זה משתה בלשון חז"ל? סעודת חתנים, כן, נמצא בשמחה. כל הזמן נמצא בשמחה. ממילא, אומר הרב, שמן הכל מקבל תמצית עדינה, מתמצה מעומק המידות, דוגמת סחיטת ענבים להיות ביין שמח לבב אנוש. כלומר, אדם יודע איך למצות את התוכן החיובי ולהשליך את התוכן השלילי. לכן אנחנו נסיים באות י"א במידת הענבה, אומר הרב, הענבה והשפלות. שימו לב שהרב מחבר בין שניהם. ולכאורה זה לא יכול להיות, אם אני מושפל, זאת לא ענבה, זה כאב לב. אומר הרב, הענבה והשפלות האמיתית. שני ממדים אמרנו בשפלות. הפסד הערך והכרת הערך. אדם מצד עצמו מול האמת האלוקית צריך להיות באמת שפל בעיני עצמו. בעיני עצמו. מוסיפה בריאות וכוח. כלומר, ענבה של אמת היא מביאה רפואה ובריאות לנפש. משחררת את האדם מהעול שמוטל עליו, ממאבקים, ממלחמות מיותרות, שנובעות ממה? מהצורך החיצוני, מלחצים חברתיים, מלחצים של תקשורת, מלחצים של חברה, מהפעלה חיצונית, מכך שהופכים אותו להיות מכשיר טאץ'. מישהו אומר מילה והוא מיד מגיב, כי לחצו לו על איזה מקום. אדם משוחרר מכל זה. הוא לא מופעל על ידי אחרים. צריך להבין ולהבין היטב שאני פועל בגלל שאחרים יגידו או יעשו או יאמרו, ורק בגלל זה אני פועל, אני הפכתי את עצמי לכפתור הפעלה. אני לא פועל מצד האמת. זה לא אני. מישהו אחר מפעיל אותי. ממילא, אדם שיש לו ענווה ושפלות אמיתיים, משחרר את עצמו כדי לקבל אמת ענווה אמיתית שמקורה מול האינסופיות של הקדוש ברוך הוא. זה קשר לקדוש ברוך הוא. לכן חז"ל אומרים, ככל שאתה, בכל מקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם, בגדלות הזאת, אתה מוצא את ענוותנותו. לדוגמאות הזה יש. נעשה אדם, רוצה לשאול מישהו? כן, דרך ארץ. כלומר, במקום שבו הקדוש ברוך הוא מראה לנו בתורה שהוא מתייעץ עם מלאכים, שהוא בא לדבר עם אברהם כדי לקבל אישור להפיכת סדום, המכסה אני מאברהם, אתה צריך לשאול אותו? כן, דרך ארץ. הדבר הגדלות הזה של האדם שמתחבר לענווה האמיתית, מתחבר לענווה של הקדוש ברוך הוא, לענווה, כן, בהגדרה האנושית. לכן ממשיך הרב ואומר, והדמיונית מכריעה ומעצימה. אדם שיש לו ענווה מזויפת, ענווה לא נכונה, מה היא עושה לו? נהיה חולה, נהיה מסכן, אומלל.
לא שמח.
כל הזמן עצור, נכון. תסתכלו על השירים בדרך כלל שיש בסגנון מסוים, כל הזמן שם אנשים אומללים, על המוזיקה שיש היום, איזה צעירים, פשוט מפחיד. איזה אומללות, איזה מסכנות. על כן נבחר לו האדם מידת הענווה והשפלות בצורתה הבהירה. כאן הוא רוצה באמת להיות אדם. רוצה להיות אדם שמח וטוב לב, ואני בטוח שכל אחד היה רוצה להיות אדם שמח. אדם בריא בנפשו, רוצה להיות שמח, רוצה שיהיה לו טוב. מה הוא יעשה? איך הוא יגיע לזה? אומר הרב, הוא צריך לבחור באלמנט שנקרא תוכנית מצוי. שילמד את עצמו למצות את הטוב מן הרע, שידע להבדיל בין טוב לרע. איך זה נעשה? על ידי מי? על ידי מה? על ידי האף? אולי בלשון?
בשכל.
שכל. על ידי השכל. כי השכל הוא הכוח הבכירי שלנו. הוא זה שיודע לתת לנו כלים להבדיל בין אור לחושך, בין ענווה אמיתית לענווה שקרית, בין גאווה אמיתית לגאווה שקרית. ומה אני חזק ואמץ? זה הפסוק, לקרובי השם יחליפו כוח. אתם מכירים את השיר הזה, נכון? וזה ניגון נחמד. חן אומר הרב, למעשה, מה שהנביא ישעיה אומר בפרק מן, לקרובי השם יחליפו כוח, נחבר את זה דווקא למידת הענווה, זה אומר שיש בזה מימד מרכזי, מהותי בכל המידות כולן. וקובעי השם יחליף כוח. כוח, אתם זוכרים פעם, למדנו בתניה, שכוח זה חצי מהמילה חכמה. זה השכל. אדם צריך להבין שענווה כזו היא תמצית הבאה מן הרע, מן הגאווה החולה, היא לא מחלישה, אלא היא מרעננת, היא מחדשת, היא מחליפה כל פעם אופק אחר. אני אומר לך יותר דבר. אתם יודעים, כשהולכים בטייל, טעים בערים, אתה היית בטיול, נכון? אתה הולך על הערים, אתה רואה קרב האופק. נכון, אתה הולך, מתאמץ, בגלל שם אתה מגלה, אופק חדש. לא התוכנית של משרד החינוך, אלא אופק חדש אמיתי. כן? עתיד. כל הזמן יש לאן לשאוף. כל הזמן יש לאן להתקדם. כל הזמן יש לאן ללכת. וקובע השם יחד איתי. כל טוב.